הנושא שנלמד אותו היום זה יחסם של רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי לשלטון יהודי בארץ ישראל. ואולי נחזור קצת על ההיסטוריה, כי ידוע שאחרי חורבן בית... רגע, המיקרופון לא פנ... לא, לא שמת לי את המיקרופון. לא, זה קולט גם ככה?
זה קולט, אבל מאוד רחוק. קצת...
הנושא שאנחנו נלמד אותו היום זה יחסם של רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי לשלטון יהודי בארץ ישראל. בשביל להבין את יחסם המיוחד אנחנו צריכים לחזור אחורה אל ההיסטוריה. רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, שהיה תלמידו של רבי עקיבא, הם חיו אחרי החורבן, חורבן בית שני, ואז באותה תקופה פרץ מרד, מרד כידוע שנקרא מרד בר כוכבא. וחז"ל אומרים שמרד בר כוכבא, שהוא נקרא באפי חז"ל בר כוזיבא, כוזיבא מלשון אכזבה, כן, הייתה אכזבה, למה? כי המרד לא צלח. בסופו של דבר, הרומאים כבשו את ביתר, והיו שם, נהרגו רבים רבים בביתר, נהרות של דם נשפכו שם. אבל מי שעמד מאחורי המרד הזה, כמו שהרמב״ם מביא את הדבר בהלכות מלכים, שעמד מאחורי המרד ועודד אותו, והיה כמנהיג הדתי או הרוחני של המרד הזה, היה רבי עקיבא. ולא במקרה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא, כידוע, הוא היה, הייתי אומר, אדם שלא השלים עם הרעיון הזה שארץ ישראל היא תחת שלטון הרומאים. אמנם רבי עקיבא היה מלא אופטימיות, מלא אמונה לגבי העתיד. ידועה אגדה מפורסמת שהוא באו להר הבית והיו שם חכמים, כולם בכו, ראו שואלים מהלכים בהר הבית. רבי עקיבא היה מצחק. הוא אמר, כשם שהתקיימה האמונה הזאת, הנבואה הזאת, סליחה, שבית המקדש יחרב, תתקיים גם אותה נבואה שבית המקדש ייבנה, אין שום סיבה. שדבר אחד מדבריהם, שהנביאים לא ישוב אחור, לא זה ולא זה. אז הוא היה מלא אמונה, מלא אופטימיות לגבי העתיד, זה היה רבי עקיבא. אבל מאידך, רבי עקיבא לא נח על... זרי העתיד, אלא היה פעיל בהווה. הוא אומר, למרות שאני מאמין שהגאולה בין כך ובין כך בסופו של דבר תבוא, למרות הכל, אם יש כאן יוזמה, רעיון, וסתם ישאלו אותו, האם למרוד ברומאים או לא למרוד ברומאים, שאז היא הייתה האימפריה באי הידיעה, אף אחד לא יכול לעמוד נגדה. והוא בכל זאת נתן את הגושפנקה, את החותם, את האישור. אפשר לעשות מרד ברומאים, ואכן המרד היה, וכידוע כמו שציינו, המרד הזה נכשל. והדבר שעמד מאחורי העניין של רבי עקיבא ותמיכתו במרד, שיש ערך עליון מכל הבחינות לשלטון יהודי בארץ ישראל. ואפילו אם השלטון הזה הוא שלטון מזערי, ואפילו אם המרד הזה, הסיכון היה גדול מאוד, בכל זאת, האמת הזאת, שעם ישראל בארץ ישראל, על פי תורת ישראל, שולט כאן במקום, זה היה נר לרגליו. ואומנם יצאו גם גזירות, רבי עקיבא בעצמו, הוא נהרג על קידוש השם, יצאו גזירות של הרומאים כנגד היהודים, ללמוד תורה ולעסוק במצוות. רבי עקיבא, איך אומרים, בלשון שלנו לא עשה חשבון. הוא היה הולך ממקום למקום, מרביץ בתורה עד שנתפס, ובאמת הוציאו אותו להורג במוות אכזרי ביותר, סרקו את מסריקות בבשרו, מסריקות של ברזל, עד שאמרו באחד המקומות שמצאו את בשרו באטליזים של הגויים, בחרו אותו, פשו את הבשר שלו, משהו אכזרי ביותר. תלמידו של רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, היה לו אותו קו, אותה כיוון. שלטון זר בארץ ישראל הוא דבר גרוע ביותר. לא צריך להשלים איתו בשום פנים ואופן. והוא יצא באופן נחרץ כנגד שלטונם של הרומאים שהיה במקום. ישנה אגדה ידועה על רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי שישבו ודיברו על השלטון הרומאי כאן בארץ ישראל. אנחנו נקרא את המקור לאגדה הזאת, ונלמד בזה באמת יחסו המיוחד של רבי עקיבא, של רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא, ליחסו לארץ ישראל, לשלטון יהודי כאן בארץ ישראל. אני רוצה לומר גם דרך אגב, לפני הקמת המדינה היו כאן כמה ארגונים שפעלו כנגד הבריטים. אם אינני טועה, שלושה ארגונים. הייתה ההגנה, זה היה הארגון היותר גדול, היותר ידוע. היה ארגון פרגמטי, מה שנקרא. זאת אומרת, הוא עשה את חשבונות כאלה ואחרים, השלטון הבריטי, ששלט כאן במקום, ולא אפשר ליהודים לעלות לארץ ישראל, זה היה אחרי השואה, מנוע עלייה. לפני השואה כבר יצא הספר הלבן, שמנע מאיתנו התיישבות וגם עלייה לארץ ישראל. והיו עוד שני ארגונים, אחד קראו לו האצ"ל ואחד קראו לו הלח"י. אפשר לומר, שלושת הארגונים האלה, הם מבטאים באיזשהו מקום את השקפת העולם של שלושת החכמים האלה. הארגון הפרגמטי זה רבי יהודה. רבי יהודה, תכף נראה את רבי יהודה. רבי יהודה אומר, בוא ניקח את הטוב מהשלטון הרומאי ונגיד איזו מילה טובה לשלטון הרומאי. נראה את הפרטים. רבי יוסי שתק, האצ"ל. רבי שמעון בר יוחאי יצא בחריפות נגד השלטון הרומאי ולא עשה חשבון, ידע שהוא מסכן את חייו. אותו דבר ארגון הלח"י. ארגון הלח"י גם כן לא עשה חשבון, זה היה בעצם ימי השואה, והם קיבלו החלטה להילחם גם כשהנאצים ימח שמם וזכרם עשו מה שעשו באירופה והבריטים נלחמו נגדם, הם לא השלימו עם השלטון הבריטי כאן בארץ ישראל. אנחנו משווים קצת את שלושת הדעות האלה לשלושת הארגונים כשנראה את הדברים בתור. פיתחו בקשה את המקור ללימוד במסכת שבת דף למד ג', יש את זה לפניכם. אני אקרא ברשותכם את הגמרא, ואם יש לכם שאלות תוך כדי כך תשאלו, אדרבה, הדבר הזה אולי יפריע אותנו, נגלה עוד כמה דברים בתוכו. יתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבהו. ישו שם ארבעה אנשים, שלושה חכמים, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, והיה גם אחד בשם יהודה בן גרים, הוא לא היה רב, הוא גם שמע באוזן אחת או שני אוזניים את הדיון שהיה ביניהם על המצב שהיה אז בארץ ישראל. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו, הכוונה היא לרומאים, תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. דיינו, רבי יהודה אומר, יפה מאוד, הם פיתחו את הארץ. דרך אגב, זה היה דרכם של הרומאים בכל מקום. כשהם באו, הם פיתחו את הארץ. בנו תשתיות מהלשון שלנו. שווקים, קשרים, דרכים. עד היום, תשאלו את הארכיאולוגים, הם מוצאים דרכים רומאיות. בארץ, לרוחבה ולרוחבה, יש אפילו עמודים, עמודי מייל זה נקרא. כל כמה זמן היה להם כתובת, והיו מסודרים מבחינת התשתיות. רבי יוסי, ששמע את הדברים של רבי יהודה, שתק. למה הוא שתק, רבי יוסי? כי רבי יוסי אמר, נכון, אני לא יכול להכחיש את העובדות, אבל שאלה מי עשה את זה? הרומאים לא היו הכי טובים, נאמר. הם כבשו את הארץ, הם הרסו את בית המקדש, ואיך אתה יכול לדבר בזכות האנשים האלה? אבל מצד שני הוא אמר, הוא קצת צודק. הם באמת עשו את זה. מי ידח הוא לא יכול להסכים שמדברים בזכותם של אלה שהרסו את בית המקדש והגלו אותנו מכאן. לכן מה הוא עשה? שתק. לא לכאן ולא לכאן. נענה רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. איך אתם יכולים ללמד זכות על הרומאים? אני לא מכחיש את העובדות, אבל בוא נתייחס לסיבות, לא רק לעובדות. מה מסתתר מאחרי כל מעשיהם של הרומאים? תקנו שווקים, להושיב בהן זונות. מרחצאות, לעדן בהם את עצמן. גשרים, ליטול מהן מכס. לא היה מוכן מילה אחת טובה לרומאים. רבי שמעון בר יוחאי. הלך יהודה בן גרים, אותו זה שהיה הקשיב לשיחה הזאת, הלך וסיפר דבריהם. מה זאת אומרת סיפר? הוא לא הלך להלשין, אלא סיפר חברה חברה אתלג, זה נקרא רכילות. הלך סיפר את השיחה הזאת, והדברים התגלגלו ונשמעו למלכות, דיינו לרומאים. אמרו, יהודה שאילה התעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יארג. זה התחלת האגדה. בכל זאת, אני ברשותכם רוצה להתייחס לשלושת החכמים האלה, ויש בכל אחד מהחכמים, יש את הסיבות שלו, אבל אנחנו יכולים ללמוד זה גם כאמור, לא רק לזמן העבר, אלא גם לזמננו. אבל אני, לפני שנגש לדברי הרב קוק זצ"ל, זכר צדיק לברכה, שהוא בעין היה מעמיק בשלושת הדעות האלה, הייתי רוצה לומר כמה דברים דווקא לזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. מכאן אנחנו רואים רבי שמעון בר יוחאי תוכו כברו. האמת הפנימית שלו, היא אומרת, יש מחיר להגיד את האמת, נכון? אז הוא אומר את האמת, למרות שהוא יודע שזה סכנת נפשות, הוא אומר את הדברים. זה מאפיין את רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא אדם נאמן לצד הפנימי שבו, לצד הוא לא עושה חשבון, הוא אמיתי, אמת, אמת מרס עצמה. כן. זה, דרך אגב, זה בא לידי ביטוי גם בהלכה. יש הלכה שאומרת לגבי מלאכת מחשבת בשבת, שאדם אם הוא עושה דבר בלא כוונה, בלא מחשבה, האם זה נקראת מלאכה או לא נקראת מלאכה. אז רבי שמעון בר יוחאי אומר, מלאכת מחשבת היא נחשבת כעבירה. אבל אם זה לא, אז לא. לדוגמה הדבר, זה לגבי אדם שגורר ספסל על גבי האדמה, על גבי הרצפה, והוא עושה חריץ, תוך כדי כך הוא עושה חריץ. האם הוא עשה מלאכה? לא, הוא לא התכוון לעשות חריץ. אז, כן, רבי שמעון אומר, נכון שנעשה חריץ, אבל מכיוון שהוא לא התכוון לדבר הזה, הוא רק התכוון לגרור את הספסל אבל הוא לעשות החריץ, לכן הוא פטור. זה רבי שמעון. הוא אומר, מלאכת מחשבת עושה התורה. לכן המחשבה והמעשה צריכים להיות מחוברים ביחד. וזה לאורך כל הקו. הוא נאמן למחשבות שלו, נאמן לפנימיות שלו, לאידיאולוגיה שלו, נאמר כך. הוא לא יכול להגיד דבר שסותר את הצד הפנימי שלו. זה נקרא רבי שמעון בר יוחאי, שהוא גם זכה כתוצאה מזה שהוא במדרגה כזאת של נאמנות כזאת לפנימיות שלו, לגלות את התורה הפנימית, החוכמה הפנימית, מה שנקרא, את ספר הזוהר הקדוש, זה זכותו לדבר הזה. אני רוצה להתייחס אולי קצת יותר להעמיק באישיות המיוחדת הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא כל כך נאמן להשקפת עולמו, שאסור שיהיה כאן שלטון רומאי בארץ ישראל. יש משנה בפרקי אבות שאומרת, רבי שמעון אומר, אותו רבי שמעון בר יוחאי, שלושה כתרים, ישנם כתר כהונה, כתר תורה וכתר מלכות, וכתר שם טוב על גביהם. ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי. והפרשנים שעוסקים במשנה הזאת, אז הם מעמיקים מה הקשר בין שלושת הכתרים האלה וכתר שם טוב. קודם כל, המילה שמעון, השם שמעון, אומרים שבשם יש את הנשמה. נשמה, המילה נשמה, גם נון שין מם אי. שהלב של המילה נשמה זה המילה שם. שמה גרים. שמו של האדם הוא לא מקרי. למשל, אשר שיושב כאן, למה אתם חושבים קוראים לו אשר? כי הוא מאושר כל החיים. נכון, אשר? למה? לא תמיד בו, זה יכול להיות גם בצאצאים, בדורות הבאים. לומדים את זה מרות המואביה. רות המואביה יצא ממנה דוד המלך, וחז"ל אומרים, שמה גרים, השם הזה גרם, שיצא ממנה דוד, שריבה מלשון לרבות, רות ולרבות, זה אותו שורש, ריבה אותנו בשירות ותשבחות. ככה שנותנים לילד שם, אז לדעת שהשם הזה זה לא עניין טכני גרידה. זה מבטא, זה משאיר את חותמו על נשמת הילד. לכן צריך להשתדל, מי שיש לו ילדים בעזרת השם, להשתדל לתת שם טוב. מה זה שם טוב? של צדיק, מישהו מהמשפחה. לא, חס ושלום, לתת שם של מישהו שהוא, בתורה לפחות, הוא לא נשמע טוב כמו נמרוד. אני יודע, שהוא שם, מה זה נמרוד, שהכיר בברו ומרד, כן, השם. זה דבר שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. השורש של המילה שמעון זה שם, שם טוב, שם, נשמה. שם משמעון, יש ספר כזה, שם משמעון. שם זה לא סתם המילה שם. אנחנו, העם היהודי, באנו משם. היו שלושה בנים, היו לנוח, שם חם ויפת, ואנחנו שמים. השור שלנו הוא שמים. ומי ששונא יהודים, לא עלינו, קוראים לו אנטי, אנטי שמי. כן, שונא את העם השמי, אנטי שמי. והמילה שם, השורש של המילה שמיים, הוא במילה שם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים חז"ל, מה זה שמיים וארץ? מה הפירוש? אז ראיתי בשם העמק דבר, רב חיים מוולוז'ין, הנציב, כן? מוולוז'ין, כן? הוא אומר, הנציב, שם שם זה משפיע, וארץ, שמיים זה משפיע, כל מקום שיש שמיים זה משפיע, וארץ מקבלת השפעה. ואכן זה ככה גם בטבע. מהשמיים באים הגשמים, האור, השמש, כל ההשפעה, וארץ מקבלת את השפע מהשמיים. כך שאפשר לומר שהבריאות כולם, הן מתחלקות לשני חלקים, שאחד זה משפיע ואחד זה מושפע. יכול להיות, בכל אדם יש את שני הצדדים האלה. מצד אחד, האדם מושפע, מצד שני, הוא משפיע, כן. אבל העם היהודי, שהוא שייך לשם, העם היהודי, מהותו של העם היהודי להיות ברכה, להשפיע על העולם, זה מהותו. לכן אנחנו נקראים בני שם. לכן מי שלא אוהב אותו נקרא אנטי שמי. וזה המילה שם אצל שמעון, שם משמעון. עכשיו, מה אומר רבי שמעון במשנה על פרקי אבות, פרק רביעי? הוא אומר, שם טוב על שלושת הכתרים האלה. שלושה כתרים, כתר, אמרנו, כתר כהונה, כתר תורה, כתר מלכות, ושם טוב על גביהן. הפשט של המשנה הזאת, שכל אחד, זה לא מספיק, אתה יכול להיות כהן, אפילו כהן גדול, אבל צריך שיהיה לך שם טוב. אתה יכול להיות גם כהן גדול, לא עלינו, מושחת, כמו בבית שני, שהיו כהנים, שהיו מושחתים. אותו דבר תורה. זה לא מספיק שאתה לומד תורה. אתה צריך גם שם טוב. יכול להיות אדם שהוא לומד תורה, אבל אין עליו שם טוב. כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא, אומרת, מי הוא מחלל שם שמיים? מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואומרים אליו שאינו נושא ונותן באמונה, הוא לא ישר, ואינו אין דיבורו בנחת עם הבריאות. אז נכון שהוא לומד תורה, אבל אין עליו שם טוב. וההפך, מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ונושא ונותן באמונה, דהיינו אדם ישר, אדם מגון, ומדבר בנחת עם הבריאות, אחרי יש לו שם טוב. אז זה מה הפשט אומר, לא מספיק שאתה בן תורה, לומד תורה, אתה לא גם שם טוב, במידות, בסגנון דיבור, וכל הדברים האלה. אותו דבר מלך. יכול להיות מלך עם שם טוב, יכול להיות מלך עם שם לא כל כך איי איי איי, כמו ירובעם בן נבט, הוא היה מלך, אבל חטא והחטיא את עם ישראל. או בעולם, יש לנו מלכים, לא עלינו, שהם גרמו צרות צרות לאנושות. לא רוצה להזכיר בחדר זה את השמות של אותם רשעים, כן. אבל הדבר זה ידוע. כן, לא מספיק שאתה מלך, אתה צריך שיהיה לך גם מה? שם טוב. ישנו יהודי שנקרא בעל שם טוב. מי זה בעל שם טוב? רבי שמעון בר יוחאי. הוא בעל שם טוב. אבל ישנו עוד יהודי בהיסטוריה. רבי ישראל בעל שם טוב. לא במקרה קוראים לו שם טוב. אני לא הכרתי אותו אישית, אבל אתה רואה תלמידה ותלמידי תלמידה ותלמידי תלמידי תלמידה שהם באו להיטיב עם עם ישראל, להעיר לעם ישראל, בחסידויות למיניהם. כן. אז למה? היה לו שם טוב. זה מעלה, זה מדרגה, העניין של שם טוב. מדרגה. זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא אדם איש אמת. איש אמת שהוא לא יכול להיות צבוע בלשון שלנו, לפי שיטתו. לא להגיד את מה שעל ליבו. הוא אומר את מה שעל ליבו. הוא חושב שהאמת היא נר לרגלנו וצריך ללכת לאור האמת. אז שאלו אותי, מה עם רבי יהודה? שאלו, מה עם רבי יהודה? מה, הוא לא איש אמת? יהודה, רבי יהודה אילאי קוראים לו, ראש המדברים בכל מקום. אז איך אפשר להבין את דברי רבי יהודה שדיבר בשבחם של הרומאים? שני חכמים, אחד אומר בשבחם של הרומאים ואחד מדבר בגנותם. על זה מעמיק הרב קוק, זכר צדיק לברכה, באין היה, בספרו אין היה. בבקשה, תפתחו את הדפים. כן, ממסכת שבת, דף למד ג', זו אותה גמרא שקראנו אותה עכשיו. יש לכם את הדפים אם אין היה? בבקשה. במקור שנקרא מספר אחד, אני קורא בבקשה. ומאי קראו לרבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום, דייתוי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, וייתיב יהודה בן גרים גבהו, פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. כותב כאן הרב זצ"ל, המטרה של תיקון החברה האנושית, היא בוודאי מתחלפת לפי חילופי הדעות. הרב אומר דבר מאוד יסודי. כל אדם יש לו דעה, כשם שפרצופיהם שונים, כך גם דעותיהם שונות. אז הוא אומר, המטרה של המין האנושי, כל אחד יש לו נקודת הזווית שלו. מה המטרה? גם כאן, החכמים האלה, כל אחד ראה לפניו את המטרה בשונה. בוא נראה כיצד. לפי אותה הבדלה הגדולה שבין קודש לחול ושבין ישראל לעמים, כן גדולה היא הבדלת המטרה של כנסת ישראל ביחס לתיקון חברת מין האדם שיורגת אליה. לאותה המטרה שהציג לפניו עם כרומאים. מה המטרה של הרומאים? לשכלל את העולם הפיזי, החומרי, לסלול דרכים, להעמיד קשרים, לבנות שווקים, מסחר, מה שנקרא בלשון שלנו. היום נדבר במונח המודרני, כלכלה עולמית. יש ביטוי כזה, כלכלה עולמית, איך זה נקרא? שכל העולם כולו זה כפר קטן, וכל המסחר והכל עובר כאילו בתוך הגלובל, בתוך הכלכלה העולמית. זה המטרה של הרומאים. הם האימפריה כמעט הבלעדית באותה התקופה, ולנגד עיניהם עמדה דבר אחד, כלכלה, כלכלה, כלכלה. קפיטליזם, קפיטליזם, קפיטליזם. קומוניזם, קומוניזם, קומוניזם. שתי השיטות האלה, שתי הדעות האלה, נאמר, הן חומרניות ביסודן. הקומוניזם בשיטתו אומר, צריך לתת הזדמנויות לכל אחד, שיהיה, איך אומרים, לא תן המעמדות, לצאת כנגד המעמדות, העשירים והפועלים, ועיקר החומר עומד לנגד עיניו. מרקסיזם, שהוא בעצם אידיאולוגיה חומרנית, המרקסיזם. אותו דבר הקפיטליזם. מה זה הקפיטליזם? תחרות חופשית. מי שמרוויח, תבוא עליו הברכה. מי שלא מרוויח, נסכן. אאוט, כן? חוק האבולוציה. החזקים עולים, החלשים מסכנים. קפיטליזם, כן? העולם המערבי. שניהם, שתי הדעות האלה שהם בעצם שלטות, וגם שלטו בימי הרומאים בעצם, שניהם זה מטרה חומרנית. המטרה שאדם יהיה לו מבחינה חומרנית, מבחינת תשתיות, כפשים, שווקים, חצאות, תענוגים, לבלות, כל הדברים האלה. זה עומד לנגד עיני הרומאים. זה מטרת הרומאים. מטרת עם ישראל היא לא החומר. מטרת עם ישראל היא הנשמה. כשאנחנו מתבוננים בתורה הקדושה, בשביל מה אלוקים ברא את העולם? בשביל מה אלוקים ברא את האדם באשר הוא אדם, את האנושות? בשביל דבר אחד ויחידי, שיתגלה הטוב האלוקי בעולם, לגלות את אור השם, שיהיה טוב מבחינה מוסרית, רוחנית, ערכית, מה שלשון שלנו נקרא ערכים. הערכים, צדק, יושר, שלום, אהבה, אחווה, ראות, כל הדברים האלה, אלה דברים שעומדים ביסוד בריאת המין האנושי והעולם כולו. אם ישראל מקבלים את התורה, מוטב, אם לאו, העולם חוזר לתוהו ובוהו, אני לא בראתי עולם רק בשביל החומר. אם ישראל מקבלים את התורה, אז אור השם מתגלה בעולם, יש הצדקה לקיום דבר ערכי. אם לא, לא, אני אקח דוגמה ממשפחה. אדם מתחתן, נכון? נכון או לא? לפעמים הוא מתחתן. מה עומד ביסוד הבית? אהבה, אחווה, סבלנות, הערכה. זה יסוד הבית. אבל לא כל בית בנוי ככה. לפעמים מה שעומד ביסוד הבית, מה זה? הכסף. 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 יכול לקרות דבר כזה? זה שני בתים. תלוי בדעת האנשים, בהשקפת עולם של האנשים. נכון או לא?
גם הכסף הופיע בכתובה.
אני לא אמרתי שלא, זאת לא המטרה. זה כתוב בכתובה, אם הוא מגרש אותה, הוא מקבל כסף. צריך להבין. אני, שמחתי וגם לצערי, עוסק בשלום בית. נסה לעזור לזוגות. ולא פעם ולא פעמיים, כשאני מתחילים לדבר, אני שואל אותם, תגידו, איך אתם מנהלים את החשבון שלכם? מה את אומרת? כל אחד לחוד. וכל אחד עושה את החשבון לשני. ופתאום האחד אומר, רגע, רגע, נגמר לי הכסף. והם חילקו, זה משלם את המשכנתא, וזה משלם את ה... את ה... את האוכל, וזה, את הזו, ופתאום צד אחד, או משום מה חסר לו משהו, וואי, וואי, איזה קושי, איזה כעס, בלגן. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. הדוגמה, הסליחה שאני עברתי מהחברה האנושית לחברה של הדבר הפשוט ביותר הזה שנקרא משפחה. עם ישראל, זה לא עומד לנגד עיניו החומר, לא שהחומר לא חשוב. האמצעים חשובים, אבל היא לא מטרה. אתה לא יכול להפוך את האמצעי למטרה. אם אתה הופך את האמצעי למטרה, זה עולם הפוך. אז הרומאים לנגד עיניהם באמת עמדו כל הדברים שציינו אותם, פיתוח, תשתיות, כל הדברים האלה. היהודים, בוא נראה. מובן הדבר שלפי התחלפות המטרה מוכרחים גם כן הרבה מעשים וסדרים להתחלף, אם המטרות הן שונות. אבל בכל זה נפגשים גם כן דברים מתאימים בפועל, בין למטרה הגסה הראויה להיות מצוירת אצל הרומאים, שמה הם רוצים? מה הם רוצים הרומאים? חומר. כסף. גם לשלוט. אבל זה עומד לנגד עיניהם. בין למטרה העליונה הקדושה של כנסת ישראל, שמה עומד לנגד עיניהם? ערכים, צדק, אמת, יושר. נכון שזה שני דברים שונים, אבל יש מקום מפגש לשני הדברים האלה. כמו היום במדינה שלנו, אנחנו נמצאים על סדר היום הציבורי, עומד העניין הכלכלי נניח. אז בצדק, יש אומרים, צריך גם את זה וגם צדק חברתי, וגם כלכלה טובה, ואת תלוי בעת. אם יש כלכלה חזקה, אפשר לעשות גם צדק חברתי. אבל אם יש כלכלה חלשה, אז גם צדק חברתי לא יכול להיות. צודקים או לא צודקים?
מחלק את
המוני.
אחרת אתה מחלק את המוני.
כן, נכון. זה רבי יהודה. פרגמטיות. רבי יהודה הוא פרגמטי. הוא אומר, בוא לא נבטל את כל מה שעשו הרומאים. הם הועילו לנו בסך הכל. נכון שהאידיאולוגיה שלהם, הדעת שלהם, היא דעת חומרנית. אבל מתוך שלא לשמה, מה לשמה? הדברים הללו הם תיקונים נעים וטובים. ומי שפוגש תמיד צד ההשוויה המעשית, להשוות את הדברים, ולוקח את הטוב, ומשתמש בו לטובה ונהנה ממנו, ומשפחו אפילו כשבא ממקור שהוא בפני עצמו, גם ומוזר מהמטרה הנכבדה הראויה להיות נחקקת על לבבה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום. רבי יהודה הוא המנהיג, הפרגמטי מה שנקרא, אומר חבר'ה, אני נגד הרומאים. אבל אם תוך כדי זה שהם שולטים כאן, הם מפתחים את הארץ, את המדינה וכל זה, בואו ניקח את החלק הטוב שבזה. זה לרווחתנו, בסך הכל. אני לא צריך להסכים לאידיאולוגיה שלהם. אני לא צריך להיכנע לאידיאולוגיה שלהם. אבל לפחות ניקח את הצד הטוב שבהם. הוא צודק רבי יהודה. אתה רבי יהודה. עוד מעט נראה את רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא מסכים. אני מרשעים לא לוקח שום דבר. גם את הדבר הטוב אני לא לוקח. זה היה דרך אגב, מבחינה היסטורית, בזמן הפיצויים מגרמניה. שהיה הגרמנים, היה בתקופה, לפני עשרות שנים במדינה, הייתה שאלה אם לקבל פיצויים מגרמניה או לא לקבל פיצויים מגרמניה. ומבחינה פוליטית התחלקו כאן הדעות. היו כאלה שאמרו, אז היינו מדינה מאוד ענייה, לא היה בקושי היה מה לאכול. אז אמרו, מה, אנחנו נדחה את הפיצויים? נכון שגרמניה עשתה לנו, הרשעה הזאת עשתה לנו את השואה וכל זה. אבל אם רוצים לשלם, למה לא? ומי ניצח? והיו כאלה שאמרו, בשום פנים ואופן אנחנו לא מקבלים מהגרמנים שום דבר. רק לפני שבוע פגשתי יהודי שההורים שלו היו בשואה, והם כל כך כועסים על ההורים, זכרונה לברכה, נפטרו כבר, כן, אבל הם לא היו מוכנים לשמוע שום תוצרת גרמנית. אמנם זה לא היה, זה היה באופן פרטי. שום דבר. המילה גרמניה זה יזהה אותם. יכול להיות דבר. היה גם מבחינה פוליטית. אם אינני טועה, בגין, זכרונו לברכה, הוא היה עומד בראש המחנה שהיה נגד קבלת הפיצויים. והשלטון שהיה, בן גוריון, היו פרגמטיים יותר, אמרו, כן נקבל פיצויים. היה ויכוח. הוויכוח הזה בין רבי יהודה, בתפיסת העולם של רבי יהודה, שהוא פרגמטי, הוא מעשי, ואומר, בוא ניקח את הטוב שבהם, ובין רבי שמעון, זה בדיוק אותו ויכוח. אם הם רשעים, לא לוקחים מהם שום דבר. זה מובן הרעיון. זה מה שהוא אומר. ואם כל הקרובה שלו לקדושה, ואם כל הדבקות בתורה וקדושתן של ישראל, יהיה יכול לפנות בלבבו מקום גם לכל הטוב הנפגש איתו, מה שהרומאים עושים. אפילו מאומה רשעה היא שהיא הרשעים. וכאשר התנאים הראשיים במעמד החברה האנושית הוא חילוף הקניינים, כאן מדבר לגבי עניין של השווקים. היום למשל, אנחנו מדינה שמנהלת קשרי מסחר עם חלקים גדולים מן העולם. אדרבה, היום הכלכלה שלנו היא תלויה ביצוא, מה שנקרא. ייצוא, יש גם יבוא, ייצוא ויבוא, ככה הכל מתנהל, זה מה שהוא אומר. אתה לא יכול לחיות בעולם שהוא עולם מסחרי כזה, הכל מנותק למרות שהם רשעים. כן? וכאשר התנאים הראשיים במעמד החברה האנושית הוא חילוף הקניינים כדי שיוכל הכלל כולו להסתייע איש באחיו על ידי חילוק העבודות וצירוף הרחוקים במקום כדי שיהיו יכולים לאחד כוחות רחוקים במקומות פוזרים כדי להשלים את התיקון החברותי בכל זדם ועל כולם היא שמירת הבריאות של כל פרט כדי שימצאו כוחות עובדים פועלים. הקשרים המסחריים האלה בינינו, בין אומות העולם, ומחזק את הפרט כאן, את כל אחד ואחד מאיתנו. השווקים הם על יסוד החילוף של הקניינים. הקשרים, מה זה? ליסוד התקרבות הרחוקים. מה זה גשר? זה קשר בין רחוקים. המרחצאות לתיקון הבריאות. לעשות מקלחת טובה זה טוב? להיות בריא. שהטהרה היא היסוד העיקרי שלהם. ואלה המעשים הנעים לאיזה מטרה שיעשו, הם מתאימים למטרה יותר רוממה, דיינו של הקדושה. מי זה? זה רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום. ואנחנו בשיעור הבא נעבור לרבי שמעון בר יוחאי, נראה את השקפת עולמו. למה? זה לא מתאים.